אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
לפעמים אני שותה קפה רק כדי להרגיש מבוגרת וסובלת מזה ממש.
בסדר?
כן, נראה לי.
מה הסבל?
זה מר. זה של האנשים הרעים.
הרעים?
נראה לי, לא? בישיבות שלהם. שותים קפה. כזה, זה מאוד גברי כזה, בעיניי.
וואו, איזה דימון מעניין על קפה.
לעומת שוקו או תה. תה זה רך.
אני זוכר שכשהייתי, התחלתי לשתות קפה כשהייתי, כשעשיתי שנת שירות, ורציתי לשתות קפה, ולא אהבתי קפה. אז הייתי שם 3 כפיות סוכר.
כן, כן.
בטסטרס צ'ויס כזה.
איזה גועל.
ואמרתי לעצמי, טוב, אולי אם אני שותה 3 כפיות סוכר, אולי אני בעצם רוצה שוקו. ואני סתם עושה את עצמי.
אבל בכל זאת המשכת?
כן, והנה, היום אני שותה קפה. כי אני אוהב.
כן.
הכרחתי את עצמי. אז את לא שותה קפה?
לא, אני לגמרי, זו המבוכה שלי, אני לגמרי שותה קפה. אבל רק ברגעים שבהם אני צריכה להרשים אנשים, או כזה להרגיש ברמתם.
לא, אבל את...
לכיף שלי, בכיף שלי, בחיים לא קפה. לא.
את קמה בבוקר, את לא שותה קפה?
לא. אבל היה לי תהליך דומה גם עם סיגריות, ועכשיו אני מאשנת, כאילו. לא אהבתי סיגריות, לא אהבתי סיגריות.
וגם אז עישנת סיגריות כדי להרשים אנשים?
זה התחיל כעניין חברתי, בטח בתיכון, וגם המשפחה שלי, כולם, זה כאילו מאפרה ענקית, כולם מאשנים בלי סוף. זה לגמרי הדרך שלי להרגיש חלק מתוך הקבוצה. ועכשיו אני מאשנת לבד.
עכשיו את מאשנת?
כן.
אבל את מאשנת?
לא יודעת, מה זה נקרא?
את קונה טבק,
כן,
קופסאות?
כן, אני קונה או... קופסאות. אני מתביישת להגיד.
למה את מתביישת להגיד? אנשים מעשנים, זה קורה.
כן, זה כאילו, לא זה לא בא בטוב עם, עם המקצוע שלי, אבל עם זה שאני זמרת.
את חשה השפעה בינתיים?
כן, בתקופות שאני מעשנת יותר ואני לחוצה יותר, אז אני גם שרה פחות טוב. זה לא שאני שרה פחות טוב כמו שאני מרגישה שיש לי פחות שליטה על הדרך שבה אני שרה. כאילו, יש לי פחות כוחות לדייק את מה שאני רוצה לעשות עם הכל.
וואלה.
כן.
טוב, זה מספיק דברים כדי שנוכל ממש להתחיל את השיחה.
יופי, יופי.
מוכנה?
מה, פשוט צוללים לתוך זה?
בואי נראה, לא יודע.
טוב.
אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
פרק מספר 89.
Yeah.
עם אלמה גוב.
שלום.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור.
אני ממש שמח שאת פה.
אני גם שמחה להיות פה.
כן?
נראה לי, כן. לגמרי.
מה, למה נראה לי?
צודק, אני פשוט שמחה להיות כאן.
שלא.
לא התכוונתי.
לא, שהפודקאסט לא ייעלב.
לא, אל תעלבו ואל תעלב. אני שמחה להיות כאן.
קודם כל, מזל טוב.
תודה.
חגגת יום הולדת אח אתמול.
נכון, אני בת 22.
שזה מדהים. את צעירת האורחות של הפודקאסט הזה.
אי פעם?
אי פעם.
אימאלה.
נדמה לי שהכי צעיר עד כה היה זמר בשם יהונתן מרגי.
כן. הוא גם, הוא לא בגילי.
שהוא גם צעיר. הילה, בן כמה מרגי? לדעתי איזה 24.
וואלה.
זקן, כאילו, זקן. עוד שנתיים.
בעיניי ממש זקן.
עוד שנתיים נגמר, כאילו. עוד שנתיים אין אותו יותר. זה ההזדמנות האחרונה ליהנות ממרגי, כי... עכשיו הוא בן 24, לא חושבים לי באוזניה. יפה.
יופי, אני שמחה לוקחת בכיף את התואר.
איך הגגת?
הייתי בים עם חבר שלי, ואז היינו בבית שלי, וכל המשפחה הגיעה, ואכלנו שניצל ופירה, ואמא הכינה עוגה שאני אוהבת, וזהו. היה ממש מעולה. קיבלתי במתנה שרביט של הרמיוני גריינג'ר.
של מה?
של הרמיוני גריינג'ר מהארי פוטר.
אוקיי, זה חור בהשכלה שיש לי. כל עולמות הארי פוטר זה משהו שאני לא...
תתבייש.
כן, כן, שאני לא בקיא בו.
אז אני חובבת מושבעת, וקיבלתי שרביט עם הקדשה שאני לא אאבד את הקסם. לקחתי אותה, לא יודעת מה אני אעשה איתה, אבל לקחתי אותה, והיום בבוקר אפילו כישפתי לעצמי סתם דברים לכיף עם השרבית. המצאתי כל מיני כשפים, זה היה ממש מטופש.
נשמע כיף מאוד. Mm-hmm. איך את עם הגיל?
מה יש לי לעשות איתו? אני בטוב. נראה לי... אתמול כשהלכנו לים, אז כזה נכנסתי למים, קר, מרץ עכשיו. מתי זה ישודר הפרק?
עוד 4 ימים.
סבבה.
עדיין יהיה מרץ.
עדיין יהיה מרץ, ועדיין יהיה לא קיץ, והמים היו ממש קרים אתמול, ואמרתי, אני אברך את עצמי משהו לשנה החדשה, וזה, אני אעשה לעצמי איזה טקס, ולא הצלחתי. על מה דיברנו לפני? סורי.
אני שאלתי על הגיל, אבל את יכולה להמשיך עם הסיפור, זה בסדר.
ותוך כדי שאני מנסה לברך את עצמי, אז כל הקולות שהיו לי, זו השנה האחרונה של הילדות שלך.
וואו.
את כזה הולכת להיפרד השנה מהנאורים שלך, מכל התום שאי פעם היה בך, תתכונני לזה. אז כאילו ממש לא בירכתי את עצמי, זה הרגיש יותר כמו איזה כללה.
איזה הרדקור.
כן, אבל עדיין היה כיף להיכנס למים, והרגשתי קפואה וחדשה.
את מרגישה בילדות עדיין?
כאילו, ברגעים האחרונים, עכשיו עם כל המלחמה וזה, אני מרגישה שנוספו לי איזה 10 שנים לחיים, וגם כל השנה הזאת שקרתה לי עם המוזיקה וה...
זה התהליך התבגרות?
והשירים. כן, ככה אני מרגישה, אני מרגישה... אבל הפחד שלי זה שאחרי השנה שתבוא עליי, זהו. כאילו, אני אצטרך להתמודד עם האדם שהפכתי להיות.
מה זה? לאיזה אדם הפכת להיות? או לאיזה אדם תהפכי להיות בתום השנה הזו?
אני מפחדת לאבד את הקסם, ואולי מפחדת להיחלש ברמה היצירתית. אני מפחדת להפוך להיות מהרעים ששותים קפה, אתה מבין? מזה אני מפחדת, מציניות, מלהיות אדם קר, מפחדת לא להתרגש מדברים.
שזה הקסם מבחינתך, להתרגש מדברים,
להתרגש, להתפעל,
ולא להיות חלק מההם שיושבים בכל מיני חדרים ושותים קפה.
כן, מתכננים את המהלכים. כן, זה לא בא לי להיות. אני מרגישה שאני קצת במסלול הישיר לכן. זה מפחיד, נכון?
זה כאילו מפחיד שזה מפחיד אותך.
כן, אבל אני עדיין לא יודעת מה לעשות עם זה. כאילו, ברור לי שזה מין חרדות, כי הרי זה לא אמיתי. וכל עוד אני אראה לזה, אז כאילו, יש לי מה לעשות עם זה.
הייתה לי שיחה מעניינת עם יושי. יושי זה פרק מספר 88, שזה היה הפרק הקודם. ודווקא כשהוא התחיל, בפעם הראשונה שהוא התארך אצלי, אז אני קצת חפרתי לו לזה שהוא, נגיד, בניגוד אלייך, הוא לקראת גיל 40 התחיל לעשות... את המוזיקה שלו, ולהוציא כן. דברים. ואני כל מה נשבתי עליו של מין, אני קצת יותר שמרן, וספקן. אמרתי לו, מה אתה עכשיו הולך? כאילו, יש לך משפחה לפרנס, אתה איש כאילו כבר מבוגר, אתה מיושב, אתה...
כן.
הוא אמר לי, אני כופר בהנחה הזאת. הוא אמר, אני עדיין ילד, ואתה עדיין ילד.
יפה.
אז לא חייבים להיות במסלול לשום...
אבדון, לשום רוחני.
לשום חדר עם קפה.
בטוח, בטוח. גם כל החברים היותר מבוגרים שלי, הם כזה אמרו לי, שמי, אנחנו עדיין מרגישים ילדים.
נכון.
כזה...
נכון.
אפשר להמציא את עצמנו מחדש בכל זמן שהוא.
הבן שלי, בן הכמעט 6, אמר לי, אבא, אתה מבוגר? ואני מחיתי. אמרתי לו, לא, אני לא מבוגר. אני עדיין ילד.
זה...
מי תופס את עצמו גם כמבוגר?
נכון. אני גם לא תופס את עצמי כמבוגרת.
זה בגלל שאת לא מבוגרת.
אתה חושב? זה לא בגלל שאני כזה עדיין מרגישה טריה בצורת חשיבה שלי? ככה אני מרגישה לעצמי שאני...
תראי, כשאני הייתי בן 22, הרגשתי הרבה יותר מבוגר ממה שאני היום. זה אני יכול להגיד בוודאות.
וואלה.
אני הייתי טרוד מאוד בגיל 22, ממה אני אהיה, ממה יצא ממני, איזה איש אני אהיה, במה אני אעבוד, אם אני אסתדר. יש לי סנדרסון שורה נהדרת שהוא אומר... כל מי שהיה בן 30 כבר היה מעבר לתהום. עכשיו, זה לא נכון, כי תמיד יש איזושהי תהום, אבל,
כן.
אבל אני ממש זוכר שזאת הייתה מחשבה שהייתה לי בשנות ה-20 שלי, של אני צריך רגע לעבור את, את התהום הזו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות, להבין מה אני ומי אני.
לגמרי.
והיום, במרום גילי של כמעט 40, אני מבסוט הרבה יותר עם הגיל, ממה
כן.
שהייתי... בנעוריי, מוזר ככל שזה יהיה.
לא, אני ממש יכולה להבין את זה. כאילו, אני חושבת שאני מתמודדת עם הדברים שתיארת.
כן?
כן.
אבל למרות שאת מאוד מגובשת, סימן שאלה?
אני בטוחה שאני מאוד מגובשת. אבל זה עדיין, אני עדיין צמאה לשינויים, כאילו בתוך ה... כאילו די ברור לי מי אני, אבל אני צמאה להשתנות גם.
יואו, יפה.
כן, בעיקר... אני רוצה לזוז, נניח אני עדיין גרה בבית של ההורים שלי. אני ממש רוצה לעבור לתל אביב.
למה?
לחוות עיר שלא חוויתי אף פעם, אני גרה במושב הרוגות. לפגוש אנשים חדשים, טיפוסים שונים, להיחשף לעוד סוגים של אמנות, להיות במסיבה, לשתות בבר, כל מיני דברים של, של אנשים שגרים בעיר. למרות שזאת כל כך לא אני, אז אני לא יודעת. אבל אולי בא לי פשוט לצאת רגע מתוך משהו אני.
נכון.
פשוט לגלות משהו אחר.
אולי זה יהיה את.
כן, שזה מרגיש קצת כמו תהום, כי אני לא יודעת מה, מה אני אפגוש שם, אבל אני ממש רוצה את האומץ הזה ואת ה...
אז מה עוצר אותך כרגע מלעזוב את הרוגות ולעבור לתל אביב?
נוחות. אני ממש ילדה של, של בית, ונעים לי שם, וזו קצת מלכודת דבש טובה כזאת. אני בקשר מאוד טוב עם ההורים שלי, עם המשפחה בכללי. כסף, כזה לעשות מוזיקה ולעשות קליפים, וזה עולה הרבה כסף, ומרגיש לי, אני מפחדת להתחיל לשלם שכר דירה ולהיות בן אדם אמיתי. תכלס זהו.
סיבות בסדר.
בסדר?
סיבות בסדר. כן. אבל בסדר.
אבל גם ברור לי שאני פשוט צריכה להגיע לאיזשהו קצה כדי ללכת. כאילו, אני צריכה להגיע לאיזה מצב של, אין מצב, אני חייבת מקום של עצמי.
אתה אולי ריב גדול עם ההורים.
כן, וואי, בבקשה, לא.
למרות שזה מעניין, כי למדתי בפנימייה בתיכון. אז כאילו, את מאוד...
היה לי הרבה לבד.
כן, את מאוד משפחתית וביתית. אבל לא היית בבית איזה כמה שנים.
כי גם שם היה לי, לא היה שבר, אבל הייתה לי איזושהי קריאה גדולה ללכת למקום הזה. למדתי ב... נכון, אני אגיד. למדתי בפנימיית ביקורים, שהייתה במועצה אזורית אשכול.
קיבוץ מגן.
קיבוץ מגן, שהוא צמוד לקיבוץ נירוז, שכולם מכירים עכשיו בנסיבות מצערות. ועל הפעם הראשונה שהגעתי לשם, הייתי בת 14, פשוט התאהבתי באווירה, באנשים, במקום, והיה לי ברור שאני צריכה להיות שם. אז לא משנה כמה הייתי קרובה להורים שלי, למשפחה, לחברים, לכל הסיפור, לאדמה שעליה גדלתי, היה לי ברור שאני צריכה לקחת את הדברים שלי וללכת ללמוד שם. אז פשוט עשיתי את זה. יכול להיות שזה הכל שאני מחכה לו גם. כאילו, הדבר שיגרום לי לקום וללכת.
צריך להגיד, את כאמור בת 22 ויום, נכון למועד הקלטת הפרק הזה, והוצאת כבר שני אלבומים, כשהאלבום השני התפוצץ, כאילו אין דרך אחרת לתאר את הדבר הזה, נכון?
אני מתביישת להגיד את זה, זה מרגיש לי גדול, אבל נדמה לי שכן, הוא הגיע להרבה מאוד אנשים.
הוא הגיע להרבה מאוד אנשים, השירים מנוגנים ברדיו, אנשים יודעים מי את.
קרה כל מה שרציתי.
מילאת פעמיים את הברבי.
נכון.
זה רזומה מרשים מאוד לאישה צעירה.
תודה.
כן, אבל רגע, אני עוד מתעכב על זה, זה קרה כל מה שרצית?
כאילו, אני כמובן ישר רוצה עוד ועוד דברים, אבל לפני שהוצאתי את האלבום, בטח, כאילו, כן, קיוויתי ששירים שלי התנגנו ברדיו, קיוויתי למלא בקלות אולמות שאני רוצה להופיע בהם, רציתי עוד עוקבים באינסטגרם, רציתי שיגידו עליי שאני ממש מצוינת. כן, נראה לי זה קרה.
לא, קרה ויותר, לא?
קרה ויותר, בטח. כאילו, כן, נניח בכלל לא, לא חשבתי ששיר שלי יצליח בטיק טוק, או שידברו עליי בטוויטר, או ש...
את בטיק טוק? את בטוויטר?
אני לא בטיק טוק ולא בטוויטר, אבל אני כן ערה למה שקורה שם. אז זה נניח דברים שבכלל לא חשבתי שיקרו, וגם הם לא היו ברשימת החלומות שלי.
את לא הדור הזה, נכון? כאילו, את לא...
עקרונית אני, כן.
כן, אבל את לא חיית סושיאל כזאת, וחיה ברשתות, ו...
לא, גם הרבה פעמים אני לא מבינה את הצורת דיבור כזה. יש כל מיני סלנגים כאלה שאני... כאילו, נניח, אני רואה, כותבים עליי איזה משהו, אבל אני בעצם לא מבינה מה...
מה?
מה היה מצחיק... אח שלי הראה לי ש... העלו תמונה של, אני קולטת שזה אולי קצת, כאילו זה קצת מעליב, אבל אני לא יודעת. גם, אני לא מבינה אם זה מעליב או לא. אבל העלו תמונה של עז, וכתבו זאת על מגוב. ואז לא הבנתי אם זה כאילו אמור להעליב אותי, כי כאילו זה עז, או שזה גוט, שזה greatest of all time.
אוקיי.
שזה נניח משהו שלמדתי ולא ידעתי.
כן.
זה נשאר לי בלי תשובה.
אבל אח שלך כדאי להסביר?
כן, הוא אמר שהוא חושב שזה מעליב. אבל אני בחרתי לקחת את זה למקום טוב.
סטופ שהוא יראה לך את זה, אם זה מעליב. יפה, אח טוב סך הכל. לא, אז אני מתכוון, יש בך משהו שהוא... יש לך משהו שהוא... ההצלחה שלך הפתיע אותי.
גם אותי.
למה אותך? ואז אני אגיד למה אותי.
כי כשרק התחלתי עם זה, ממש חשבתי שזה נישתי להחריד. וגם ההפך מפופ, ממה שקורה בארץ, או ממה שאנשים צעירים אוהבים היום. לא, כל מיני הגדרות שסיפרתי לעצמי, אבל מסתבר שאין חוקים בכלל.
כן.
פשוט אין שום חוקים. כן. אני אסירה תודה על זה.
כי את עושה משהו שהוא טיפה אולד סקול?
ברמות.
לא, עשית רגע פרצוף, אני לא יודעת אם אני... והוא באמת כאילו מנוגד להלוך הרוח הפופי, הקופצני. אוקיי, אולי 7 באוקטובר קצת סחף את כולנו יותר ל...
כן, עוד היה שם עוד לפני.
כן. את פרצת עוד לפני.
כן. אבל אני חושבת שאני עושה משהו שמאוד אולד סקול, אבל לגמרי מחובר לתוך העולם הצעיר יותר, כאילו למשהו שמתקשר את הגיל שלי, כי...
שהוא מה?
שהוא... בילי אייליש, טיילור סוויפט, קנדריק, קניה, תרבות אמריקאית, בסאונד גם, כאילו חלק מהשירים יש בהם קריצה לעולם המודרני. אני כמובן בדיפולט שלי מגיעה מתוך העולם האקוסטי, והפולקי.
אז מה זה קריצה לעולם המודרני?
נניח, הנה כאן יש לך אותו את אובססיה 2, או שיר שקוראים לו זה בסדר, אפשר שגורם לא תראה.
אבל מה יש באובססיה 2 שהוא משהו כנית קריצה לעולם המודרני?
מבחינת הסאונד, השימוש בכלים, וגם יש בו משהו די ברוטלי, כאילו, מבחינתי לפחות, בטקסט, הוא מאוד ישיר.
אני רוצה שאתה תשקר, תבטיח לי שזה לא ייגמר. נפלתי וחזרתי עוד הפעם להתחלה שמרגישה בדיוק כמו סוף.
זה מוזר, כי זה לכאורה פודקאסט על מוזיקה.
כן.
אנחנו אף פעם לא מדברים פה על מוזיקה, את יודעת?
אתה רוצה שנרחיב?
כן, כי אני לא... העניין איתי שאני לא מבין במוזיקה, ולכן אני אף פעם לא מדבר על כלים, הרמוניות, הפקה, אני לא מבין בזה כלום. בטקסטים אני קצת כאילו, יש לי עין לשם, אבל... אז תרחיב לעניין הכלים, ואז אני אשתוק.
אוקיי, okay, אז נניח אובססיה 2, שזה השיר הראשון שפותח את האלבום האחרון שהוצאתי.
כמעט אמרת חדש, כי הוא
כן,
כבר לא חדש.
כן, כי הוא כבר לא חדש בעצם.
כמה זמן בחוץ בעצם?
ממאי, כמעט
כן,
שנה.
כן, כמעט שנה, אוקיי.
Okay. כן. אז הוא מתחיל, התחלתי אותו כשיר שכתבתי על פסנתר, בהשראת יסמין מועלם, ככה התחלתי את זה, כאלתורים של אני מנסה לעשות יסמין מועלם, אם מדברים על משהו חדש שקורה עכשיו, ולא מלפני 40, 50, 60 שנה. אז ככה זה התחיל, כתבתי אותו על פסנתר, ומהר מאוד הבנתי שהשיר עצמו, כאילו הדבר שכתבתי, המילים והלחן, מבקשות מעטפת שהיא אחרת, שהיא לא משהו שאני יודעת לעשות בעצמי, אלא אני צריכה עזרה של מפיק שיודע לדבר את עכשיו. חיפשתי מלא מלא מלא, ולא ידעתי איך לפתור את השיר, גם לא היה לו פזמון, ואכלתי על זה סרט, וניסיתי לכתוב מלא מלא פזמונים, שכולם נגנזו כמובן, ובסוף חזרתי לבן זוג שלי, והוא עשה את ההפקה המוזיקלית,
איתמר
שדות.
ששם הבמה שלו הוא?
אלן טיון, הוא עושה דברים מדהימים באנגלית, בכללי הוא מדהים, אבל נורא, לא חשוב. נורא משוחדת.
כמה זמן אתם ביחד?
3 שנים.
3 שנים?
אנחנו מכירים כל החיים, כי גדלנו ביחד במושב.
טוב, אני עוד טיפה אגיע רגע לעניין הזוגיות הזו.
אין בעיה, בכיף. אבל בסוף מה שהוא עשה, זה הוא התייחס לשיר, כאילו שיר קלאסי של אל מגוב, שזה שיר שמנוגן לחלוטין עם כלים אקוסטיים, והכל מוקלט, ולא סמפלים ודברים אלקטרוניים, אבל הוא התייחס אליהם כאילו הם כן. אז כל הכלי הקשה שאתה שומע, זה טיטי מתופף על השולחן.
הוא איתמר.
הוא איתמר, כן, מוחה כפיים, עושה כל מיני, מגרד דברים על דברים, ואז הוא התייחס אליהם כמו סמפלים, והדביק אותם באיזשהו פאטרן, וניר צ'וק, ניר קליינר, המתופף שלי, גם תופף קצת. שמנו קצת סינטים, שנועם פוקס, הגאון, הקליט. בעצם יש שם מלא מלא שכבות, שזה מדהים.
אבל המחשבה הזאת שלך שיש פה משהו שאני צריכה לעשות שאני לא יודעת לעשות.
כן, וזו גדילה שלי, פעם לא ידעתי להגיד את זה.
זה מדהים מדהים.
תודה.
גם הרבה אנשים שגדלו, לא יודעים,
כן, כן.
לא יודעים להגיד את זה.
אני גם לא תמיד יודעת לעשות את זה, אבל טובת השיר הייתה לי ממש חשובה. אני מחוברת אליו נורא.
אבל איך הגעת למסקנה הזאת? כלומר, איך המחשבה הזאת נבטה?
קלטתי שהראש שלי באופן טבעי הולך לקחת את השיר הזה ולהתייחס אליו כמו אל בלדה, שאני הולכת לעשות איזה רביעת כינורות מעליה, והוא פשוט הולך להיות עוד שיר שכבר נכתב. אבל הייתי כל כך גאה במילים שלו ובדרך שבה הוא מתפתל מבחינת הלחן, שידעתי שהוא זקוק להיות משהו שלא עשיתי עדיין. לא מתיימרת להגיד משהו שלא נעשה מעולם, כי זה לא עובד ככה עכשיו. אבל הייתי צריכה משהו שאני עדיין לא חוויתי עם מוזיקה. ובאמת במשך שנה הצבנו אותו וגיבשנו אותו. זה לקח המון זמן. ועכשיו אני מאוד גאה בו.
המילים, כלומר, אובססיה 2, קודם כל, אולי נגיד שזה מרמז על זה שהיה אובססיה אחת.
היה פעם. הוא נורא מביך אבל, זה שיר שכתבתי בכיתה ט.
כיתה ט?
לא זה.
כן.
אובססיה אחד.
אובססיה אחד נכתב בכיתה ט',
כן.
וזה נכתב מתי?
לפני שנתיים כזה. כן, אבל הראשון כל כך מביך, הוא בעצם אומר את אותו הדבר במילים אחרות. ותלה הרגשתי שאני כן יכולה להשמיע.
מה היה שם שהיה מביך?
יש שם, זה מין שיר שבו אני מדברת אל אהוב, ואומרת לו, אני אבטר על הזהות שלי, אני אבטר על המילים, אני אבטר על חלומות, הכל רק כדי להיות איתך. וזה משהו שלא יכולתי לשאת.
ופה את בעצם כותבת לאהוב לא ממומש, שאת תכלאי אותו.
וואו, כן. אני גם מבקש ממנו שישקר לי, שיגיד לי שקר שאני אוכל לחיות איתו, אני מעדיפה את השקר על האמת. כן, אני מעדיפה לכלוא אותך, לדעת שזה אסור, שזה מסוכן, שזה לא טוב, שאני לא ילדה טובה כשאני עושה את זה. אבל הכל עדיף רק מלשמוע את האמת, והאמת היא שאתה לא בעניין, ואתה לא רוצה.
עדיף שלא תגיד אמת, כי זו אמת מרה.
כן. אז זה היה מין רגע ספציפי כזה בחיים.
יש שם רגע מאוד מאוד יפה, כי כל הליין של ההתחלה, של ה... שמח שאת עשית את זה ולא אני. ולקראת הסוף, כשאת שרה שם, אתה כבר עומד בדלת, אבל לא תמצא את היציאה, והסאונד הזה פתאום מופיע, והוא פתאום אפל מאוד, מאיים מאוד.
מאיים.
באמת, מאיזה סרט של וואו, אוקיי, כאילו, זה בין באמת קלט את האיש הזה, ואת אתה לא נמצא, אתה רוצה ללכת, אבל אתה לא יכול, כי אתה נעול פה לבין, ניטלת עליו איזה כישוף של, אתה לא תמצא את היציאה, חביבי.
כן.
אין לך מה לנסות, אין לך מה לחפש.
לגמרי. תוך כדי שאנחנו מדברים, אני פתאום חושבת על זה שבעצם כל הדברים שאני אומרת שאני אעולה לבן אדם הזה, בעצם דברים שהרגשתי בעצמי, כשכתבתי את זה. הרגשתי כלואה בתוך אהבה, הרגשתי שאין לי איך לצאת ממנה. אובססיה מוחלטת.
אז זה נכתב לפני שנתיים.
לפני... לא, יותר. לפני 3.
לפני איתמר.
על איתמר.
לפני איתמר על איתמר.
כן.
כמה זמן היית באובססיה על איתמר?
אני כאילו מכירה אותו כל החיים. אני חושבת שהתאהבתי בו רשמית בכיתה יוד א' או יוד ב', הוא ניגן את, את פרנויד אנדרואיד של רדיואד, וכזה ראיתי אותו מרחוק, הוא היה כזה עם כל החבר'ה שלנו, שמלא חבר'ה מנגנים במושב, קבוצה מהממת, אנשים שאני אוהבת כל כך, וזהו, פשוט ידעתי שאני מאוהבת בו, כזה ראיתי אותו מרחוק, וזהו, כן, כזה לקח לי מלא זמן.
ואז הייתה אובססיה? כלומר...
כן, זה היה ממש אכזרי, כזה ממש רציתי אותו ברמות, ואנחנו חברים מאוד טובים, לקח לי מלא זמן להתוודות בפניו, זה כמובן, רוב הדבר זה סיפורים שאני מספרת לעצמי בראש, עד שאני מורידה אותם למציאות וגורמת לזה להתקיים בעולם האמיתי, לוקח מלא זמן, אבל...
למה?
לשקף לו את האהבה שלי אליו, או כזה להגיד. כזה רוב הדברים קורים אצלי בראש כל כך הרבה זמן, עד שאני עושה איתה משהו.
וזהו, ואז אמרת לו,
ואז הוא כמובן כזה אמר לי, אין מצב, אין מצב, כלום לא.
באמת?
כן, ואז כאילו, זה היה...
כן, מה זה, איך אמרת כמובן? כמובן הוא אמר לי, אין
מצב. כמובן שזה לא היה, כן, אבל זה לא קרה, עד שבסוף זה כן קרה. ודרכים יפהפיות כאלה.
והשיר הזה, שאלה שאני מוצאת משואל הרבה באחרונה, השיר הזה נכתב בדם? כאילו, השיר הזה נכתב ב...
ככה הרגשתי, ברמות. אבל זה לא קורה לי עם כל השירים
כאילו,
ככה.
כאילו, התהליך הכתיבה לא היה כמו תהליך ההפקה. תהליך
לא.
ההפקה, את אומרת, מה טוב לשיר, מה נכון לשיר, בתהליך הכתיבה זה היה כאילו...
נכון.
כואב.
ממש. אבל זה ממש עזר לי גם. זו הדרך שלי לעזור לעצמי.
אז זה אומר עכשיו שכשאין כאב, אז גם אין שירים? אולי, סתם הנחתי שאין כאב, אולי יש כאב.
יש כאב אחר, יש שירים יותר שמחים.
כן?
כן, זה דבר שאני מגלה על עצמי, כאילו אני...
עכשיו יש שירים יותר שמחים?
כן.
אלבום אין בו כל כך שירים שמחים.
בזה?
כן.
לא. לא כל כך.
גם כשאת, שמעתי, התארחת בכל מיני מקומות, ואת תמיד מציגה את בין האצבעות, זאת אומרת, הנה השיר האופטימי שלי.
נכון.
שגם הוא, כאילו, זה מאוד יפה, כי יש שם, השיר הוא בעצם על צמיחה מתוך כאב.
איך האהבה הזאת חומקת בין האצבעות, מה יכולנו לעשות, תגיד לי, שבעוד זמן קצר, כל מה שנגמר יתחיל.
אז את חומקת לנו בין האצבעות.
כן, זה עדיין נוראי. אז כאילו, אני חושבת שגם כשאני אומרת שיש שירים שמחים, אז הם לא באמת שמחים. כן, אבל אני חושבת על השירים האחרונים שכתבתי, אז כאילו הלחנים הם יותר שמחים, אבל הטקסט עדיין מריר להחריד. אני חושבת שזה חלק ממני.
גם היום.
גם היום, כן.
יש לך פה גם תה.
תודה.
וגם מים.
מתעקשת להשתעל על המיקרופון.
לא, המיקרופון הזה סובל הכל, באמת. אנשים השתעלו פה למיקרופון והדביקו את המראיין וקראו
אוי
פה...
אוי ואבוי.
קראו פה הרבה דברים. וכן, היו אוכל נגיפי קורונה על המיקרופון.
אוי, זה מקסים.
אני מקווה שמאז החליפו את המיקרופון.
אני מרגישה מאוד בנוח עכשיו.
כן. רגע, אז השירים היום על מה את כותבת?
אני מוצאת את עצמי כותבת על דברים קצת יותר קולקטיביים. נניח עכשיו... עכשיו, בעקבות המלחמה וזה, אז אני מוצאת את עצמי כותבת שירי נחמה קבוצתיים. פתאום נושא האמונה תופס אותי יותר. אני לא עושה עכשיו שירים, אני לא מאמינה באלוהים או במשהו, אבל אני כן מחפשת איזה משהו לאחז בו. זו תקופה ממש קשה בשבילי, עם כל הדבר הנורא שקרה לנו. גם פגש אותי קרוב, כי אני מכירה הרבה אנשים.
הרבה אנשים מ...
שמעורבים במלחמה, או שהם חטופים, או שהם הורים של חברים שנהרגו, יש לנו חבר מאוד טוב במושב שנהרג, הוא היה חייל. אז ככה, אני כותבת קצת פחות על נושאים רומנטיים, ויותר מנסה לעודד את עצמי, קצת לא בא לי לחשוף לפני, כי זה הולך לצאת עוד מעט. אבל...
זה הכרזה מעניינת, כאילו שאמרת, אני לא מאמינה באלוהים.
כאילו, למה?
כי זה נשמע, לא יודע, מההתחלה, לא יודע, מה שתיארת שם, מהים, מהיום הולדת, זה נשמע כאילו...
אני מחפשת נורא להאמין במשהו, ברור לי שזה לא האלוהים הזה. אולי זה העולם.
נראה לי פשוט קצת עשו לנו...
נכסו לנו את אלוהים?
כן.
ברמות, ברמות.
כאילו, את אומרת אלוהים, ואז את מדמיינת את האנשים שמאמינים באלוהים, ואת אומרת, טוב, אני לא כזו.
נכון.
אבל אני כל הזמן מרפרר לפרקים קודמים של הפודקאסט, כי סליחה, כי אלה הם חיי.
תרגיש חופשי.
פשוט אלה אנשים שאני מדבר איתם. אני יוצא מאולפן ואני לא מדבר יותר עם אנשים, אז כל האינטראקציה האנושית שלי מבוססת על אנשים שיושבים פה באולפן הזה.
אהבתי מאוד.
אין לי עוד שיחות, את מבינה?
תביא את הרפרנס.
לא, גם חשוב להגיד. כאילו גם אין לי, כאילו, ככה אני יודע לתקשר עם אנשים.
מעולה.
אני יוצא מחוץ לאולפן ואני לא מדבר כל כך.
אני מה זה מזדהה איתך שתדע?
כן?
כן, כאילו אני מרגישה שאני הרבה יותר טובה בלתקשר עם אנשים בתוך, כאילו בהופעה, במוזיקה, בדרך שיר, מאשר, כאילו בתוך העבודה יותר טוב מאשר פשוט להיות עלמה.
כן, זה מפעין הרבה מוזיקאים.
בטוחה.
הרבה מוזיקאים התוודו פה, גם התוודו וגם זה היה נראה ככה, כאילו שהם מאוד ביישניים ונבוכים.
מחוץ לתפקיד.
כן, ואז את רואה אומנים על במה, ואת כאילו, זה מטורף איך שאתה מעז.
ממש.
ואחר כך יורד מהבמה, ואתה נתקל במישהו בית קפה, והוא לא יודע...
איך
לא
לאכול את עצמו.
הוא לא יודע לאן להסתכל.
כן.
בקיצור, שלומי שבן היה פה,
כן.
והוא מספר על אמונה ברורה וחד משמעית בבורא עולם.
כן.
בלי להתנצל, בלי להתבלבל, ובלי כאילו לחשוב שזה אומר עליו שהוא...
משהו.
משהו כאילו אחר, ששייך
כן.
למישהו אחר.
לגמרי.
אלוהים... אני לא יודע, נראה לי די...
אבל הדמות, אין לי את הדמות הזאת בראש.
כי אני לא חושב שיש דמות.
נכון.
אלוהים הוא לא דמות, זה ברור. נראה לי די ברור שאלוהים הוא לא דמות.
לי ברור נכון. שהדבר הזה שאני מאמינה בו, הוא לא דמות, והוא יותר... מה שקורה בין אנשים, או ביני לבין העולם.
העולם.
כן. המרחק הזה, כאילו בינינו, הוא הדבר שבו אני מאמינה, או כזה מקווה. בשבילו.
אני רוצה לדבר על טרף.
תביא את זה. כל המחשבות האלו לא משנות עבר לרדוף לרוץ אחרי הטרף ולשתות שוב את הדם אני לא מאמינה שיש לזה סיבה אני לא מאמינה שיש לזה סיבה
את השיר?
אתה חייב להגיד שכן. את השיר.
ברור שאהבתי.
יש, אני שמחה.
את חושבת שאני אביא שיר כדי להגיד לך...
כדי לקטול אותו.
אלא, זה שיר גרוע. אני לא מבין למה כתבת את טרף. אני ממש גאה בעצמי של 30 דקות אנחנו בתור... 30 דקות, אני לא יודע, אולי זה לא באמת 30 דקות. לי כרגע מופיע 30 דקות על המסך, ולא דיברנו על שם המשפחה שלך.
אה, וואו, מזל.
זה נורא מרגיז הדבר הזה.
הקשבת למלא רעיונות איתי, ואז הבנת שזה הדבר הראשון והיחיד בערך ששואלים אותי.
מלא רעיונות שמעתי, וכל הזמן. אבל מה שעניין אותי, כאילו, התארחת אצל גידי גוב.
כן.
ב-102.
נכון, לפני כמה חודשים.
זה היה מאוד יפה שגידי גוב סיפר מאיפה העברות של שם המשפחה שלו, ומאיפה העברות של שם המשפחה שלך, שזה קיצור של נער בפולין.
נכון.
ואיך ששניכם, משפחת גוב הזו ומשפחת גוב הזו, התכנסה לגוב משני מקומות שונים. זהו. זה ההזכור היחיד לגידי שיהיה בשיחה הזאת.
אני כל כך מעריכה את זה.
כן. יש פשוט באיזשהו שלב, זה יהיה הדבר שבו, ואני מקווה שהשלב הזה הגיע, שבו השאלה הזאת תהיה מאוסה, ושברור שזו...
שזה לא...
שזה שאלה לא לעניין לשאול.
הנה, אתה מנכיח את זה.
כי כבר עברנו את הדבר הזה.
כן, זה כבר קרה.
זה כמו לשאול את שלומי שבן על שלומי שבת.
נכון.
כאילו, אחי, די, נסענו הלאה.
תודה.
טרף... זה שיר מרתק בעיניי, וזה טקסט מרתק בעיניי.
תודה.
כי הכותרת היא מאוד, טרף זה, זו מילה מאוד חזקה, והכותרת היא מאוד חזקה, ואת לא הטרף בשיר.
נכון.
וכשניגשתי לשמוע שיר שנקרא טרף, שנכתב על ידי מוזיקאית אישה צעירה, קל היה לחשוב שהיא הטרף. את יכולה לספר מהו הטרף?
כן. אני, כאילו, אני רק, אנשים הולכים לשמוע את זה, ואני לא רוצה לצמצם להם את החוויה שלהם עם השיר, אבל אני הולכת בכל מקרה להגיד שכתבתי אותו על, על קנאה ועל, ועל רצון להיות כמו מישהו אחר בעצם. זה הטרף, כמו צייד של להשיג דברים, כל מיני מחשבות, אבל בקטע לא טוב, לא בקטע שפתני, אלא בקטע מוריד. לרוץ אחרי הטרף ולשתות שוב את הדם, זה להכיל את עצמי בסרטים ולרדוף אחרי משהו שאי אפשר לתפוס אותו, כי אני לא אוכל להיות מישהו אחר לעולם. זה אמור להיות שיר עידוד כזה, שאני לא מאמינה שיש לזה סיבה, אין לך למה לאכול את הדבר הזה, אל תכניסי לעצמך את המחשבות האלה לראש, זה כזה, זה שיר מלחמה עם המחשבות, מבחינתי. לא יודעת איך הוא בשביל אחרים, אני בטוחה ש... הוא נתון להרבה פרשנויות, הוא די מופשט. נראה לי, לא?
אני חשבתי שזה באמת על איזה, כאילו שאלות קיומיות של, של אישה צעירה. סליחה שאני גם אומרת צעירה, אבל, לא יודע גם, לא, 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 לא צעירה.
לא יודע גם, בסדר, אני אישה צעירה.
מחשבות קיומיות של אדם.
כן.
שלא מבין מה התוחלת בכל זה.
נכון, זה בדיוק זה, זה חסר סיבה, זה פוינטלס לחלוטין. אין לך למה עכשיו, אני אומרת שמה, ככה, אני צריכה כבר להחליט, אבל עוד מתמעמת, ככה זה חיים שלמים, ותמיד את בכמעט. כאילו, למה את, כאילו, למה את כועסת על עצמך על זה שאת לא יודעת עדיין משהו? למה את רעה על עצמך כל כך? אין למחשבות האלה שום סיבה.
אני הרגשתי משהו חנוך לויני כזה, במובן הכואב של חנוך לוין. כאילו, אני זוכר שבתיכון קראנו חנוך לוין.
את מה קראתם? אנחנו קראנו חפץ.
כן, חפץ ו... והולכים בחושך ו... כל הדבר, גם על המלחמה. כאילו, יש איזה משהו, אני חושב שכשהייתי בתיכון, הסתכלתי על חנוך לוין ואמרתי, וואו, מצחיק כזה. איזה מצחיק, לעולם אין קיום. לעולם אין משמעות, חה-חה-חה. ואני זוכר שכשגדלתי והגעתי לחנוך לוין עוד פעם, ואמרתי, יו, זה נהיה לי בלתי אפשרי לקריאה, כי זה כאילו, פאק, אין משמעות לכלום.
זה מריר.
ואז אני קורא את הטקסט שלך, ואני מרגיש שאת באיזה נקודה כזאת של... בסוף כל המחשבות האלה לא משנות דבר. לרדוף, לרוץ אחרי הטרף, ולשתות שוב את הדם, אני לא מאמינה שיש לזה סיבה... זה כאילו נוגע בהארדקור של הקיום, כאילו.
קצת, זה גם היה שיר שכתבתי וממש הרגשתי אותו. את ה, אני הורגת את עצמי כדי לוודא שיש לי סוף, את ה... וגם המילה שוב, שהיא חוזרת אצלי כל הזמן, זה כאילו התחושה ש... זה מעגל אינסופי של דברים שאני חווה, מרגישה, וכל פעם אני עוד פעם צריכה להתמודד איתם, ועוד פעם צריכה... להבין אותה מחדש ולהבין איך להמשיך, אבל השיר מבחינתי הוא נגמר בצורה די אופטימית. אני מין אומרת שמה, איך זה הולך? אני מנסה מאוד ללכת ולא לחזור, להשאיר את כל מה שנגמר מאחור. נתקדם הלאה.
ואת מצליחה?
חושבת שכן, יותר טוב.
זה קצת מתקשר עם, כשתהיתי על מי פה הטרף, זה קצת מתכתב עם מי הכבשה ומי הזאב.
נכון, לא חשבתי על זה, חיבור טוב. מה לעשות שאתה מסתובב, יהיה לי טוב ואז יהיה לי כואב, ומה לעשות מה שבלב, מי הכבשה ומי הזאב, לא משנה אתה בכל זאת עוזר.
מי הכבשה ומי הזאב?
שם התכוונתי יותר למשחקי כוח שיש בתוך מערכות יחסים, שכל פעם אני הכבשה, ואז הוא הכבשה, ואז אני טורפת, ואז הוא טורף. וזה מעגל לא נגמר, שגם איכשהו מתנקז למין, זה לא משנה, בסוף הוא הולך. כאילו, תחווי את כל הדבר הזה, תרגישי את כל הזה, בסוף אין לזה...
אבל את חובת העולם יותר ככבשה יותר כמו זאב?
אני חושבת שאני יותר זאב. אני חושבת שבשירים יותר נעים לי להיות כבשה. אבל זה גם כל היופי ולכתוב וליצור, שאפשר להחליט מי אני ומה אני בתוך זה. אני יכולה לעשות משהו ממש לא יפה למישהו, ואז לכתוב על זה, וכאילו...
להתקרבן.
כן, לגמרי. אני לא מתביישת אפילו להגיד את זה. זה מין... זה החופש שיש בתוך שימוש במילים, להמציא דברים. אני כותבת שירים שהם בתוך העולם שלנו, אבל הם לגמרי... יש בהם מימד של פנטזיה בתוך החיים שלי. כן, אני בורה שם את מה שבא לי.
יפה.
יש.
איך את מתמודדת עם ההצלחה?
אני מתה מפחד, ואני נורא נהנית.
הפחד ממה שדיברנו בהתחלה?
כן. מלאבד את הקסם. מלהיות רחוקה מעצמי, כל הזמן לחשוב על התגובה של אנשים אחרים. עכשיו אני מאוד מרגישה את זה ביצירה של האלבום שהולך לצאת.
את עובדת כבר על אלבום שלישי.
כבר יש איזה 11 שירים.
כבר יש 11 שירים מהאלבום השלישי?
נשבעת לך.
עוד לא עברה שנה.
נכון. לא, כן, עברה שנה. לא, לא עברה שנה, אבל עברה שנה מאז הרגע שבו סיימתי את האלבום הקודם. אוקיי, זה מה שקרה.
מתי מתוכן לצאת?
אני חושבת ביוני.
אוקיי, אז תהיה שנה ו...
וקצת. שנה וקצת, כן. גם אם זה יהיה עוד קצת, אז כאילו שיהיה קצת יותר מאוחר, זה לא יכאב לי, אבל אני ממש רוצה להיות אמנית שיש לה מלא מוזיקה, מלא אלבומים, כזה. אלון עדר הוא השראה גדולה בשבילי בהקשר הזה. המסה של ה... כאילו, כמה חומר יש שם, וגם... גם אם אני נורא אוהבת אותו, מעריצה ברמות, הוא השראה ענקית, אבל יש שירים שאני פחות אוהבת, וזה לגמרי בסדר, כי לידם יש שירים שאני ממש אוהבת, וגם אם האלבום שלו הוא לא הכי מושלם בעולם, עדיין יש שם... כאילו הוא מספר את הסיפור שהוא חובב ברגע הזה. הוא גם לא מתיימר... נראה לי שהוא לא מתיימר שהאלבומים שלו יהיו נצחיים, אלא פשוט מביא אותם, כזה נותן את עצמו. יש בזה משהו מאוד קרוב. שאני ממש רוצה לעצמי גם.
יפה. אז, אבל את נהנית מהדבר?
מהיצירה?
ממה שקרה לך?
ברור שאני נהנית. ממש נהנית. נהנית לפגוש את האנשים שמקשיבים בצד השני, זה מעיף לי את המוח. וגם לראות את הדבר שיצרתי, הופך למין מפלצת ענקית כזאת, שכאילו הפכה להיות החיים שלי. אני עושה עכשיו, הפסקתי ללמד, אני לא מלמדת יותר תלמידים למוזיקה, אני רק... מופיעה ויוצרת, שזה
מדהים.
כל מה שרציתי.
מדהים.
אבל אני כן נניח מתמודדת עם פחדים של מתי זה, כאילו זה עוד רגע נגמר, זה עוד רגע הם יבינו שאני עושה חרטה, כאילו שזה
כן,
שטויות.
כן, את חייבת תחושה כזאת?
קצת, כן, כאילו...
את לא מרגישה מוכשרת?
לפעמים לא, לפעמים אני מרגישה ממש לא, לפעמים אני מרגישה שהכל קרה בפוקס, למרות ש... אני יודעת, יש לי את הידיעה שעבדתי ממש קשה במשך מלא שנים. פשוט עשיתי את זה מגיל מוקדם, ומאוד ברור לי מה אני רוצה מגיל צעיר. כאילו, מגיל 8 אני כותבת שירים, ומגיל 17 אני מופיעה איתם.
לא, אז לכי על הפוקס.
על הפוקס?
כן, בואי
כאילו,
בוא, אומרת... לא, בוא נלך במסלול, בנרטיב הזה, שבאמת יש פה בחורה, לא בלי כישרון, אבל בינונית, די בינונית.
ממוצעת.
כן. מודד, כמו יש עוד מלא.
כן.
איך זה קרה לך? מהו הפוקס?
אני אומרת, הטיימינג.
שמהו?
שהוא רגע לפני רגע אחרי הקורונה, ושנייה לפני המלחמה.
כן.
שמבחינתי זה,
אבל מלא
זה
אנשים
נס.
מלא אנשים הוציאו שירים.
אבל זה הפוקס שלי. כאילו, היה לי איזשהו משהו, זה לא יאמן, זה לא הגיוני. זה הרבה יותר ממה שחלמתי.
כן.
עוד פוקס מבחינתי, זה כזה החברים שלי מהבית. יש לנו איזה, אנחנו חבורה של איזה 20 ומשהו חבר'ה.
שהקולקטיב הזה כאילו נתן לך גב.
ברמות. תחשוב שהייתי הולכת להופיע בסתם חורים, כאילו במלא מקומות שאף אחד לא יגיע אליהם, ופתאום יש לך מסה של 20 אנשים שבאים והם מה זה איתך, לא משנה לאן, אז כאילו ככה התחלתי את ה...
אז את אומרת, הם כאילו עשו מין פעולת השחה כזאת, כאילו יש לך קהל.
כן, זה ממש עזר לי להמשיך, לא בצחוק.
אבל מה היה הרגע שזה קרה? שאת מרגישה ש... שפרצת לתודעה?
אני חושבת שהיא מה לעשות עם הזאב, כשהוא נכנס לפלייליסט יום בגלגלץ, אז היה איזה סוויץ' כזה.
אבל מה היה שם? פשוט שלחת שירים?
אפילו לא עבדתי עם יחצנית אז. פשוט שלחתי את השיר שלי, ועידו פורט, השדרן מגלגלץ, המדהים, אני אוהבת אותך אם אתה מקשיב.
רגע, אני גם רוצה להגיד, עידו פורט, אני גם אוהב אותך אם אתה מקשיב. אגב, אם אתה לא מקשיב, אני לא אוהב אותך.
אז ככה, עוד לפני שהוצאתי את האלבום שלי, הוא הקשיב לשיר קטן, שזה שיר מהאלבום הקודם, והוא מאוד אהב אותו, ובא להופעה, ופרגן וזה, ואז...
איך הגעת אליו אבל?
לא יודעת, הוא הגיע לבד. הוא הגיע לבד.
כאילו סגר תופעות, הפץ שירים.
זוהר, המנהל שלי, הוא בגישה, מהרגע שהתחלנו, אנחנו עובדים ביחד שנתיים, לפני שהוצאתי, נפגשנו פעם ראשונה, שבוע לפני שהוצאתי את האלבום הראשון שלי, שאותו הכנתי לגמרי בעצמי, כזה עוד לא היה מעורב, והוא בגישה שלו, בתוך העולם הדיגיטלי והאינסופי הזה, את חייבת להופיע ולהראות את עצמך בעולם הפיזי. וככה מאוד הלכנו על זה, באמת הופעתי בכל חור אפשרי, ובאמת המפגש איתי ועם השירים שלי, אז הוא כאילו יותר מחייב, אתה מבין? זה לא כמו לראות פוסט באינסטגרם, אז פשוט הופעתי כל כך הרבה, וגם אני כל כך אוהבת לעשות את זה. אז אני חושבת שזה מאוד עזר לדברים לקרות. אבל הפריצה, נראה לי, כן, את זה שהתחילו להקשיב לשיר הזה, הוא שינה הכל מבחינתי, אבל גם על... החיים שלי נראים מאוד אחרת מאז שהאלבום יצא. האלבום האחרון.
באיזה אופן?
פשוט יש יותר תשומת לב, יותר חשיפה. כן. זה פשוט גדל. זה פשוט גדל.
אני רוצה לעבור לשאלות מהקהל, בסדר?
יש כאלה?
כן.
יופי.
היית מאמינה? מאיר שואל שאלה שהיא משותפת להרבה שאלות שנשאלו. אני חושב שגם אני שאלתי אותה פה. מה לדעתך גרם להצלחה שלך בז'אנר שדי קשה להתפרסם בו, במיוחד כשאת כל כך צעירה?
אין לי שום תשובה. אני חושבת שהעובדה שאני כעצמי, רגע, אני אנסה לסדר את זה. השירים שלי הם בתוך הז'אנר של הבנות העצובות על הגיטרה או על הפסנתר. נכון? לגמרי. הבנות הלבנות ששרות שירים עצובים על גיטרה. ואני, מה זה מרגישה בטוב עם זה? וזה לגמרי חלק משמעותי ממני, וגם רוב ההשראות שלי מתוך העולמות האלה, של אנשים ששרים שירים מדהימים עם כלי הרמוני. אבל אני בעצמי מביאה אני רוצה להאמין שאני מביאה איזה נופח, איך אומרים?
נופח.
נופח אחר. ואני גם, למרות ששירים, חצי מהם אני רוצה למות, וחצי מהם אני כזה עצובה על מישהו שפגע בי, או לא יודעת איך לקרוא לזה, ומאוד שיתחתי את כל מהות השירים שלי ברגע הזה, וזה בסדר רק לשם ההדגמה. אז אני חושבת שאני מביאה איזושהי קונטרה אחרת, שגם יש בה פן, וגם יש בה שמחה, וגם אני ממש אוהבת פנטזיה, ואני ממש אוהבת לשמוח, ואני יודעת לשמוח. ואולי החיבור בין זה לזה... עשה טוב.
יפה מאוד.
כאילו, לא ויתרתי, למרות שהשירים שלי הם באיזשהו תדר ספציפי של אנרגיה שהיא קצת יותר נמוכה, לא יודעת איך לקרוא לזה, זה כאילו מרגיש לי שזה קצת מוריד מהם. אבל אני אגיד את זה, אז כאילו, אני חושבת שאני בעצמי לא נגררתי לתוך הדמות שהייתי חייבת להיגרר אליה. אני פשוט נשארתי מה שאני.
תשובה יפה מאוד.
יש, תודה.
זה מצחיק שאמרת כאילו שהשטחת את כל ה... את כל... בסדר, אבל זה אפשר לעשות את זה להכל. כלומר, אני יכול לקחת כל יצירת מופת ולהגיד, מה, זה בסוף הוא רצה אותה והיא לא רצתה אותו.
ברמות.
לקחת את שייקספיר ולהגיד, טוב, נו מה, זה אהבה נכזבת. מה הסיפור הגדול?
הרפסודיה בוהמית, פרוג. כן, ממש.
כן, או לתאר את העלילה באיזה מין
כן, כן.
אני אתן לך בשורה את הזה. טוב, אלעד שואלים, יש לך השראה מוזיקלית מפתיעה. יעני, לא ביטלס.
לא נראה לי שיש לי שום דבר מפתיע, אבל אני ממש אוהבת את קניה ווסט. אני ממש אוהבת את סופיאן סטיבנס. אני ממש אוהבת את פליט פוקסס, את בוני בר. אני ממש אוהבת את אלון עדר. זה בטח ממש לא מפתיע, נכון?
מי עוד עברי שאיננו אלון?
החברים של נטשה, מיכה שיטרית בפרט. הוא פשוט כותב מילים הכי טוב בארץ בעיניי, נקודה. יש עוד אין סוף, כאילו, מקשיבה להרבה מוזיקה.
אלעד, שזה אותו אלעד ממקודם, שואל אם את מרגישה פרגון מחברייך לאינדי, או מאומנים צעירים, או שאת מקבלת גם קצת הייט על הצלחתך?
אני חושבת שאני מקבלת הרבה פרגון מאמנים, ואיך הוא אמר? מוזיקאי אינדי?
כן, כן. חברייך לאינדי.
חבריי לאינדי, אני חושבת שאני מקבלת הרבה פרגון ואהבה. לאחרונה אני נחשפת גם לאנשים שאומרים עליי דברים לא כל כך יפים, ואז אני קצת נעלבת.
מהסצנה?
מחבריי האמנים, אני חושבת, מהסצנה. כן, בא אליי מפה ומשם וזה, אבל אני...
שאומרים מה?
פתאום אומרים עליי שאני קשוחה, או ש...
את קשוחה?
וואי, אני מאוד קשוחה, זה אפילו לא שקר, כאילו, שאומרים עליי שאני קשוחה.
את קשוחה?
כן, ממש.
יואו.
כאילו, בכל מה שקשור לקראפט, למוזיקה, ליצירה של זה.
אבל זה... זה דבר טוב.
זה ממש טוב. לא, אבל נראה לי אומרים עליי שאני קשוחה ב... לא יודעת, בהופעות וזה, או שזה נהיה יותר מדי מקצועי פתאום, ואז אנשים כועסים, או כאילו, למה זה מרגיש כמו הפקה של פופ? כאילו, למה זה לא חברי יותר?
יו, איזה קטע? זה נשמע לי מעט שוביניסטי.
ברור. ברור שזה מעט שוביניסטי. גם ברור שזה מגיע כאילו... אני חושבת שזה מגיע מתוך מקום כזה של... כי אני באמת עושה מוזיקת אינדי, וזה באמת כמו גליץ' במציאות שזה הצליח לזלוג לתוך מקום שהוא יותר פופולרי. אני בטוחה שזה קשה לחלק מהאנשים, אבל באמת חשוב לי להגיד שאני... הרוב המוחלט של הדברים שאני שומעת מקבלת ומועברים אליי, הם ממש אנרגיות טובות ואהבה ופרגון ואנשים שמחים בשמחתי, בטח. ממש.
יש פה מאזין שמכונה פאבליק סטטיק, הוא מקפיד על שאלה כבר כמה אורחים, שהוא שואל את אותה שאלה שוב ושוב.
כן.
אז הוא שואל אם את משתמשת או לא משתמשת
אוטוטיון?
כן, אבל אני קיוויתי שתשלימי בראש משהו אחר.
איי, איי, איי.
סמים, אבל לא משנה. משתמשת או לא משתמשת באוטוטיון, זו באמת השאלה.
אני לא משתמשת באוטוטיון ככלי אומנותי, עדיין אני נורא נורא רוצה שיבוא לי השיר המתאים להשתמש בו. אני כן משתמשת במלודיין לפעמים, שזה, אני אשמח לספר לך, זה כמו אוטוטיון, שאוטוטיון ממש שומעים כשמשתמשים, אבל מלודיין זה יותר תיקוני פיץ' עדינים. ואז אם קצת כאילו נפלתי בפיץ', אז קצת מישהו מרים לי את זה. אני בסדר עם זה. זה כיף לחיות בעתיד.
מה השיר שאת הכי גאה בו?
אני חושב, כאילו, בא לי להגיד מה לעשות עם הזאב, אבל אני לא יודעת. אני חושבת שעוד שיר קטן, שזה שיר שנמצא אצלי באלבום, זה שיר שאני ממש גאה בו.
שום דבר לא יגרום לזה להרגיש אחרת. שום דבר
עם שיר קטן מהאלבום הראשון.
נכון, אבל זווית אחרת. פשוט ממש אוהבת את איך שאני שר ומנגנת בו, וגאה באיך שכתבתי אותו.
אבל למה היסוס לגבי מה לעשות עם הזאב? כי הוא...
כי אני נורא גאה במה שקרה איתו, וגם ממש גאה בשיר, אבל מבחינת סונגרייטינג, אני הכי גאה בעוד שיר קטן.
יפה, תשובה יפה.
יש.
אתה רוצה להגיד משהו לסיום?
מה, זהו?
נראה לי.
תקשיב, היה לי ממש כיף.
כן?
ממש.
איזה יופי.
כן, תודה לך.
זה משמח אותי מאוד, שתדעי לך.
וואו. נהניתי, ראו אבל שנהניתי, לא?
אני נהניתי.
אני ממש נהניתי.
אני נהנית טובה, אז אני...
כן, תודה.
אלמה, תודה.
תודה לך. זהו?
כן.
ביי.
שלום.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.